ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף פ"ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, ונוסף להסבר פשוטה נלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף פ"ד עמוד ב', אני אומר עוד פעם, משורה אחרונה, דף פ"ד עמוד ב'. בצד, בשוליים, כתבנו נושא מבנה, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד דף פ"ה עמוד ב'. אתם רואים את הצורת מעוין, זה מבליט שמות, ואנחנו נראה מחלוקת אמוראים. אי אמרינן דכליו של אדם קונים עבורו אפילו ברשות הרבים. כמובן אנחנו ממשיכים את הסוגיה שהתחלנו פעם שעבר, ואז אנחנו ציינו שהדפים הבאים של פרקנו עוסקת בעיקרי הלכות הקשורות לדיני קניין, דיני סוגי קניין, מקום קניין, מתי פעולה מסוימת מועילה, מתי לא. ונמשיך כעת בגמרא, שורה האחרונה בדף פ"ה עמוד ב', רב ושמואל דאמרי תוויו. ממשיכים דף פ"ה עמוד א', שניהם אומרים כליו של אדם קונה לו בכל מקום חוץ מרשות הרבים. הדגשנו את הביטוי חוץ מרשות הרבים כדי להבליט את המחלוקת בין רב ושמואל שראינו. נמשיך עוד שורה, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש דאמרי תוויו אפילו ברשות הרבים. אז אתם רואים בדיוק נקודת המחלוקת. לפני שנתקדם בגמרא, מיד נפנה לרשב"ם בשורה ראשונה, פה בפ"ה עמוד א', כליו של אדם של לוקח, אדם כוונה פה, כלים של הלוקח, קונה לום עם פסק דמים. כמובן זה על בסיס השיעור הקודם, שאם אין פסיקת דמים, אז אין קניין, אפילו אם אתה עושה את הפעולות של קניין, זה לא מועיל. צריך להיות מראש פסק דמים, או שער ידוע, שער הכוונה מחיר ידוע. אז כליו של אדם אמרנו הם שלוקח קונים לו בכל מקום אפילו ברשות מוכר. מה הכוונה קונים לו? אז אם יש אדם שמעוניין לרכוש איזו פריט ויש לו סל, יש לו קרטון, קופסה, כלי, מה ששייך לו, אם שמים את החפץ, את הפריט באותו כלי, זה מהווה קניין. ואפילו אם זה מונח ברשות המוכר, וכגון דאמר לי בעדיה יקנה כליך. זה גם נקודה חשובה. בשיעור הקודם אנחנו הדגשנו את העובדה שהמון המון פרטים, נקודות חשובות ומרכזיות נמצאות ברשב"ם. כמובן כשלומדים עוד ועוד דפים אפשר לראות מאיפה הוא לקח, מאיפה הוא לקח את הנקודות, את הדינים האלו. אז זה אחד מהם, שאיך כלי שלוקח יועיל לקנות עבורו ברשות המוכר, אם המוכר אמר בפירוש שאני מעוניין שהכלי יקנה עבורך, כי נאמר לכמן בשמייטן. אבל בסתמה, אם לא נאמר המשפט הזה, מי בא אלה נקמן ולא הפשיטה? זה שאלה שהגמרא מעלה, אבל בלי תשובה. אבל בינתיים, אם נוקטים עמדה שהכלי קונה, זה בוודאי יועיל אם המוכר אומר יקנה כלך. אבל מה? חוץ מרשות הרבים. והרשב"א ממשיך, והוא הדין לחצר שינה של שניהם, כי מוכרח לקמן בברייתא דלת מידות. ראינו מעבר הרב ושמו, ראינו את רב יוחנן ורב שמעון בן לקיש, או ריש לקיש, שהם טוענים שאפילו ברשות הרבים. וכאן באה ההפתעה, אמר רב פאפא לא פליגי, אין מחלוקת ביניהם. למרות שהבלטנו חוץ מרשות רבים אצל רבי שמואל ואצל רבי יוחנן ברשות רבים, כשאמרנו אפילו ברשות רבים, אין מחלוקת כאן ברשות רבים, כאן בסמטה. מה שרבי שמואל אמרו שלא קונה זה ברשות הרבים ממש. מה שרבי יוחנן יש לקיש אומרים שזה כן קונה אפילו ברשות הרבים, לא הכוונה לרשות הרבים ממש אלא סמטה. ומה יקראו לא לרשות הרבים? למה קוראים לסמטה שזה סך הכל כביש ללא מוצא, למה קוראים לזה רשות הרבים? שאין רשות היחיד, בגלל שהוא לא בשטח פרטי אז קוראים לו רשות הרבים, אבל באמת זה לא כך, זה סמטה. הכי נמי מסתברא, זאת אומרת התשובה שהבאנו עכשיו זה גם כן מסתבר. דאמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן, תשימו לב, עוד פעם מצטטים רבי יוחנן, ציטטנו אותו בשורה שנייה, ולכן יש לנו כוכביות מצד הגמרא. מה רבי יוחנן אומר פה? כלב שלם קונה לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו. יש לו רשות אין, אם כך הם הדברים שיש לו להניח שם, בסדר, אז הכלי יקנה אפוא, אין לו רשות, לא. מה פירוש? מקום שאין לו רשות להניח כלב. כגון, רשות הרבים. שמע מינה. אז מה רבי יוחנן אומר במילים אחרות? שכלב של אדם אינם קונים לו ברשות הרבים. בשורה שנייה רבי יוחנן צוטט כזה שאומר שכן. אז לכן אני אומר, יש לאמץ את תשובת רב פאפה. כשאמר רב יוחנן שכלב שלם קונים לו אפילו רשות הרבים, הכוונה הייתה לסמטה. ואגב, סמטה זה מקום שיש לאדם רשות להניח את כלב, אבל רשות הרבים ממש לא. אז יוצא שרב יוחנן של קיש אינם חוקים על רב ושמואל. כעת אנחנו ממשיכים בבירור מה שנאמר, ומביאים פה מקור תנאי. תשימו לב, מבחינת מבנה הגמרא יש כאן תשמע, והמקור מופיע במסגרת כמו כל המקור תנאים אצלנו במפת התלמוד. בשורה האחרונה יש הגמרא מצטטת מהמקור הזה, קטן עם ברשות רבים. בתוך המקור הזה יש הלכה שהכלי קונה ברשות הרבים, והגמרא בעמוד ב' ממשיכה לומר מה אליו ברשות הרבים ממש. אז הכלי קונה אפילו ברשות הרבים, וזה קשה על מה שאמרנו מקודם. מקודם אמרנו שמה שרב ושמואל אמרו חוץ מרשות רבים, הכוונה שברשות רבים ממש לא קונה. כאן רואים שזה כן קונה. והרשב"ם בדף פ' ה' עמוד ב' שורה ראשונה אומר, מה אליו רשות רבים ממש, ואפילו הכי קטן נדים הייתה עמידה של אחד מהן ראשון ראשון קנה, על מה כלב של לוקח ברשות רבים קונה. וקשיא למען דאמר חוץ מרשות רבים, זה יהיה קשה על רב ושמואל, ולרבי אבהו אמר רבי יוחנן, וקשה גם עליו שהוא אמר שבמקום שאין לו רשות להניח כלב אינו קונה. ונראה לעניות דעתי זה גם מין קושיה גם על מה שרב פאפה אמר, שהוא רצה ליישב עמדת רבי יוחנן בן לקיש ועם רב ושמואל, והוא אמר שברשות הרבים ממש גם כן לא קונה. ומהמקור התנאי הזה אנחנו עומדים לראות שזה כן קונה. מה שעשינו עכשיו זה הקדמנו לתת את התמונה הכללית. אנחנו עומדים ללמוד מקור עם הרבה הלכות, פרטי פרטים, וכדי שלא להתבלבל רצינו להדגיש בעצם מה הקושיה שמופיע מתוך המקור הזה. מי שמעוניין להבין באופן ברור ובאופן מפורט תוכן המקור הזה, מומלץ ללמוד יחד עם הרשב"ם. אנחנו לא מתכוונים לתעכב על כל הפרטים בתוך המקור, רצינו בעיקר להבליט את הקושיה. עם כל זה, אנחנו נתחיל את התש, מה זה בעצם קושיה ארוכה, ארבע מידות במוכרים. עכשיו, הביטוי הזה, ארבע מידות במוכרים, אנחנו ננסה להסביר או לפרש אותו תוך כדי הלימוד, תוך כדי המקור. עד שלא נתמלאה מידה, אם אדם ממלא, אם יש כלי וממלאים אותו עם תכולה שהוא עומד למחירה, אז לפני שהכלי מתמלא למוכר, זאת אומרת המוכר יכול לחזור בו. כמובן אנחנו מדברים על מחירה של חומר, של 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 סחורה, אם זה נוזלים, אם זה פירות, אם זה תבואה. ממלאים כלי עם הסחורה ש שעליו דובר שיהיה למחירה. אז המשפט הראשון פה אומר שעד שלא נתמלא הכלי, המידה זה הכלי פה, למוכר, כאילו ידו על העליונה, הוא יכול לחזור בו. מי שנתמלא מידה ללוקח, אז זה נחשב ברשות הלוקח, ואם הוא רוצה הוא קונה. במה דברים אמורים? מתי אומרים שלא קנה עד שנתמלאה המידה? בניגוד לכל כמות וכמות ששמים בכלי כבר קונה. לא אומרים כך, אלא לא קונה עד שנתמלא המידה. מתי? במידה שאינה של שניהם. הרבינו גרשום מסביר שזה מדובר בכלי שאול, אבל אם הייתה מידה של אחד מהם, ושוב פעם הרבינו גרשום אומר מידה של אחד מהם, כוונה הכלי של הלוקח, ראשון ראשון קנה, כל כמות מעט מעט ששמים בו מיד נקנית, זאת אומרת אי אפשר לחזור בהם. במה דברים אמורים? מתי אומרים שקונים? ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם. זה מה שנקרא מידה אחת. אמרנו שיש ארבע מידות, וכאן זה עד כאן מידה אחת, נגיד דין אחד, מקרה אחד, או יותר מדויק להגיד דין אחד. עד כאן מידה אחת. אנחנו ציינו כבר מראש, לפני שנכנסנו לתוך המקור, שמהשורה שקראנו עכשיו אנחנו רואים אפשרות של כלי של הלוקח שקונה עבורו כשהוא נמצא ברשות הרבים. זה נגד כל מה שאמרנו למעלה. נמשיך במקור. אבל ברשות מוכר זה נקרא מידה ב', מידה שנייה ממה שאמרנו ארבע מידות. ברשות מוכר לא קנה אם מדובר בכלי שמונח, אפילו אם מדובר בכלי של הלוקח והוא מונח ברשות המוכר, לא קנה עד שיגביינה או עד שיוציאנה מרשותו. יש כלל שהגבה קונה בכל מקום. מה זה עד שיוציאנה מרשותו? הבינו גרשום מסביר שהמוכיר הזכיר את מקומו ללוקח, אז אותו מקום יהיה רשות הלוקח. עכשיו מידה שלישית, ברשות לוקח, וכאן צריכים להוסיף, מדובר על סחורה פריטים שהיו מופקדים פיקדון אצל אותו אדם שהתברר שהוא רוצה לקנות אותם. אבל הגיעו לרשותו, אם נקרא לו רשות הלוקח, הכוונה לפני שהוא היה לוקח, הגיעו לאדם מסוים סחורה כדי לשמוע עליו. כיוון שקיבל עליו מוכר, קנה לוקח. ברגע שהמוכר מחליט ומסכים למכור את הסחורה לאותו אדם, אז הוא, אותו אדם נהיה לוקח, וזהו. למרות שהוא עוד לא מדד לו. עכשיו מידה רביעית, דין הרביעי. ברשות הלא המופקדים אצלו, כאן הכוונה שהסחורה או פריטים מונחים ברשות אדם שלישי, לא ביד הלוקח. לא קנה עד שיקבל עליו או עד שיזכור את מקומו. טוב, יזכור את מקומו, הזכרנו מקודם שהלוקח סוחר אותו מקום שעליו מונחים אותם פריטים שהוא רוצה לרכוש. עד שיקבל עליו, הרשב"ם, ארבע, חמש שורות מהסוף, עד שיקבל עליו נפקד במצוות מפקיד, אותו שומר מקבל עליו במצוות המפקיד, שהמוכר אומר, לייחד לו רשות ללוקח לקנות הפירות, את הסחורה, באשר הוא שם, או שיזכור. אנחנו נמשיך בגמרא. כפי שאמרנו, שלמדנו הרבה דברים פה, הרבה נקודות, אבל אנחנו חותרים רק לראות מהו הקושיה שנובע מתוך המקור הזה. קטני מיה ברשות הרבים ובחצר שינה של שניהם. תשימו לב, יש לנו את החיצים, רואים מאיפה זה נלקח. זה נלקח מקטע שבמקור שהוזכר האפשרות לקנות. ואיפה מדובר? אנחנו קודם כל מדברים על הכלי של הלוקח, והוא מונח ברשות הרבים. מה אליו? ברשות הרבים ממש. ובמקור כתוב שזה קונה. זה קשה על כל אלו שאומרים לא קונה ברשות הרבים. הגמונה לא סימטה. שואלת גמרא, דומיה דחצר שינה של שניהם קטני. והם במקור הם מופיעים ביחד, רשות הרבים וחצר שינה של שניהם. מה המשותף? מה יכול להיות משותף עם חצר שינה של שניהם והרשות הרבים? זה מקום שאין רשות לאף אחד מהם להניח. חצר שינה של שניהם, מה פתאום שהאלו, המוכר או הלוקח, יניחו כליהם בחצר שינה של שניהם? אז כמו שחצר שינה של שניהם זה מקום שאין רשות להניח דברים, גם רשות הרבים הוא כזה. וזה לא נכון אצל סמטה. סמטה יש רשות להניח דברים. אז קשה להגיד שמדובר במקור בסמטה. הגמונה, מי חצר שינה של שניהם, נמי דלא דהי כולה ולא דהי כולה אלא דתרוויהו. חצר שינה של שניהם, כמובן זה לא אקסקלוסיבי של אחד מהם, אלא מה? קצת מהחצר של זה, של המוכר, וקצת שייך ללוקח. דיינו, זה חצר של שותפים. אז חצר של שניהם זה באמת דומה לסמטה. אז מה שכתוב במקור, שכלי שלוקח קונה עבורו, איפה בסופו של דבר? בסמטה. ובכך אנחנו מיישבים את המקור עם כל הדעות שראינו מקודם, שכלי של לוקח קונה עבורו בסמטה. לפני שנתקדם, נפנה שוב פעם לשוליים. יש לנו נושא, ואחר ככה מבנה. כליו שלוקח, אנחנו קוראים מה שכתבנו בשוליים, כליו שלוקח ברשות מוכר, האם קונה או לא. אנחנו נראה משולשים, לפעמים שפיץ למעלה, זה מצביע על כך שמנסים להוכיח קונה, שכלי שלוקח, למרות שנמצא ברשות המוכר, זה קונה, כאילו הכלי קובע, או במילים אחרות, כמו שאפשר לראות דרך לימוד ברשב"ם, שהכלי יש לו כוח לבטל את הרשות שבו הוא נמצא. אז אם זה כלי שלוקח, הוא גובר על כך שנמצא ברשות המוכר. אבל יש גם גישה הפוכה, לא קונה. פס כפול יופיע בתוך קטע שבסוגריים, ואנחנו אולי נתייחס לזה עוד מעט. הגמרא, בא מיני רב ששת מרב הונה, כליו של לוקח ברשות מוכר, קנה לוקח או לא? הרשב"ם מתאר את זה ככוח בכלי לבטל את הרשות שבו הוא נמצא. האם כך הם הדברים או לא? אמר לי תניתוע. רב הונה שנשאל עונה, אפשר להסיק, להבין על ידי כך שנקרא מקור שקשור לדיני גט. מדובר פה על בעל שמגרש את אשתו, כתוב זרקו לה לתוך חיקה או לתוך קלטה, הרי זו מגורשת. הבעל זרק לה את הגט לתוך חיקה או לתוך סל שלה, היא מגורשת. זאת אומרת, היא קונה בכך את הגט וזה, ובכך היא מתגרשת. אז מה רואים פה? שקלטה, הסל שלה, זה כלי שלה, קונה עבורה ברשות המגרש, ברשות בעלה. כעת מופיע רב נחמן. יש לנו סימון ארוך, והרעיון פה שרב נחמן הוא מקשה על ניסיון של רב הונה לפשוט השאלה מהמקור הזה של גיטין. רב נחמן אומר, המקור הזה של גיטין ניתן להסביר אותו בכמה צורות, כמה כיוונים שונים, שבסופו של דבר זה לא דוגמה קלאסית של כליו שלוקח ברשות מוכר. ומאחר שזה לא בדיוק ברשות מוכר, אין מה להסיק מהציטוט של רב הונה. וזה עניין, זה התגובה של רב נחמן. לקראת סוף דבריו, רב נחמן עצמו אומר, תשמע, יש מקור שממנו ניתן לפשוט דווקא ההפך. ולכן אתם רואים לקראת סוף דבריו משולש הפוכה. הגמרא, אמר לי רב נחמן, רב נחמן פונה לרב הונה, מי תימא פשטית לי מהי תמחולה מאה אוכלי בוכלה. זה ביטוי בארמית, ננסה לפרש אותו, אבל רוח הדברים, רב נחמן אומר, למה פשטת את השאלה ממקור שפעם ניסו לפשוט את השאלה ממנו ללא שום הצלחה, ודווקא קיבלו תגובה קשה נגד? מבחינת פירוש מילונית, אנחנו נפנה לרשב"ם. כתוב דיבור מתחיל בערך ממול איפה שאנחנו אוחזים, דמחולה מאה אוכלי בוכלה, כלומר שדו בנהגה, זה גם עוד ביטוי שזלקו בו גלזן, כאילו חתכו, הלסו את הניסיון לענות מהמקור הזה. מה תרגום הדברים פה? 100 עקאות היכו במשקל, לקחו נגיד, בטח הרבה מכם מכירים את המשקולות ששמים כדי לשקול דברים שקונים בחנות, אצל הירקן, אצל הקצב, שמים משקולות. אז היה משקל כזה ששמו אוכלה, דווקא זה משקל קטן, ולקחו כזה דבר. כאן אני מתרגם באופן מילוני, היכו 100 הקאות עם המשקל הזה ששמו אוכלה. מה רוצה הגמרא לומר? ששיבו הטעם הזה, זה בפרק הזורק פרחינה, זה פרק במסכת גיטין, שואלים שם מינה כלב שלוקח ברשות מוכר קנה לוקח, בדיוק השאלה שלנו, האם ניתן להסיק מהדין הזה שצוטט בגמרא, זרקו לה לתוך חיקה וכולי, שזה הדין שכלב שלוקח של אותו, כמו אותו סל של אישה, קונה עבורה את הגט ברשות בעלה. ומתרצי כל הני אמוראי אתם, הרשב"א מתייחס לשמות שאנחנו הבלטנו בתוך הגמרא עם פס כפול, כל האמורים האלו דלא תלף מינה, אין מה ללמוד מהמקור הזה כתשובה לשאלה של האם כלב שלוקח קונים עבורו ברשות המוכר. אז מה שעשינו מבחינת מבנה הגמרא, ראינו תשובת רב נחמן, נקרא את זה עוד פעם. הוא אומר, מה איתה אמא, למה פשטת מהאי דמחולה מהאוכלי בוכלה? אנחנו כאן רואים קטע בסוגריים, נדלג, אלא פשוט למה. זה המשך דבריו של רב נחמן, אם כבר, אז תפשוט את השאלה מהמקור הבא, זה בעצם נלקח מהמקור שראינו בעמוד א', ויש לנו גם כוכבית לחבר את הציטוט מהמקור בעמוד א', ונפשוט מפה שלא קונה, שכלב שלוקח ברשות מוכר לא קונה. מאחר שניסינו להבהיר את המבנה של הגמרא, נמשיך כעת בקטע שבסוגריים. מה מטרת הקטע הזה? אז יש פה קודם כל שמות, חמש שמות שהבלטנו בפס כפול. בצד יש לנו את המבנה. אני קורא מה שכתבנו בשוליים, טעמים שאין קבלת הגט נחשב דוגמה של כלב של קונה ברשות מוכר, כלב של לוקח ברשות מוכר. טוב, נחזור לגמרא. אז רב נחמן אומר, אין מה לפשוט השאלה הזאת של כלב שלוקח ברשות מוכר מאותו מקום במסכת גיטין. תיאמר רב יהודה משמועי, והוא שהייתה קלטה תלוי הבא. מה שהמקור מזכיר שהקלטה זה הכלי, הסל, קונה עבור האישה, זה בגלל שזה פשוט קשורה ותלויה בגופה. הקלטה אינה על הקלקה, אז זה דומה לקניין הגבעה. הגבעה, אמרנו כבר כמה פעמים היום, היא קונה בכל מקום. המילה תלויה, כוונה שהסל קשורה ותלויה באישה עצמה, אז היא קונה בקניין הגבעה. זה לא השאלה שלנו בעניין כלי שמונח על הרצפה ברשות מוכר, האם יש כוח לכלי לגבור על הרשות שבו הוא נמצא. נמשיך. וריש לקיש אמר קשורה ואף על פי שאינה תלויה בה. הרשב"ם, סליחה, הרבנו גרשום, הוא מסביר כיוון מטה בפירוש הרשב"ם, אף על פי שאינה תלויה, יש לנו כוכבית, אפשר למצוא אותו, אף על פי שאינה תלויה באוויר, אלא מונחת או תלויה, אף על פי שאינה קשורה, מגורשת, כיוון דמחברה בה, כגופה דמי, ורשותה הוא. זה נחשב הרשות שלה. אז שוב פעם, זה לא עונה, על זה לא דיברנו. אם זה רשות שלה, זה כלי שלה ברשות שלה. אנחנו מנסים לפנח מה הדין בכליו של לוקח ברשות השני, ברשות המוכר. נמשיך. רב אדרבה ואמר, על מה מדובר פה שקלטה קנה לה את הגט? כגון שהייתה קלטה מונחת לה בין ירחותיה. ורשב"ם אומר שבמצב כזה הבעל אינו מקפיד על מקום מושב אשתו. זה לא נחשב בדיוק מקומו בטהרת ההבנה של מקום המוכר. רב משאר שיהיה בורי דרב עמי אמר כגון שהיה בעלה מוכר קלטות. ובכך הרשב"ם אומר, וכך אינו מקפיד על מקומם שיש לו בית לכך. מה שחשוב, הוא לא מקפיד על המקום. זה לא, שוב פעם, זה לא כאילו, או זה לא דומה לשאלה שלנו שבא קונה, שם התיק שלו באמצע סלון של מוכר, זה מקום שוודאי המוכר מקפיד עליו, לא רוצה שאחרים יתנחלו בסלון שלו. אין במצב כזה האם כלי של קונה עבורו. אבל פה במקור הזה מדובר על הבעל שהוא מוכר קלטות, אז הוא לא מקפיד על מקומם. זה שוב פעם, זה לא דומה לשאלה שלנו. רב יוחנן אמר, מקום חיקה קנוי לה, מקום קלטה קנוי לה. כאן יש קטע שאנחנו סימנו בסוגריים פנימיים, זה קטע שבו רבא מסביר שיטת רבי יוחנן. אמר רבא, מה הייתה עם עד רבי יוחנן? לפי שאין אדם מקפיד לא המקום חיקה ולא המקום קלטה. זה דומה למה שראינו מקודם, שהסברנו רבא עד רבא בסגנון דומה. שוב פעם, מה שחשוב לנו זה להראות שכל המורים האלו מסבירים שמהמקור של האדם שזרה גט וזה נחת בתוך קלטה, מכאן אין, אין לפשוט את השאלה האם כליו של קונה או של לוקח קונים עבור ברשות מוכר. כאן רב נחמן ממשיך, אלא פשוט למה תפשוט את השאלה מהמקור הבא. זה פשוט ציטוט מעמוד א', אנחנו נקרא לזה הרישה לבינתיים. מה כתוב שם? ברשות מוכר לא קנה עד שיגביינה או עד שיוציאנה מרשות. מה אליו? מה מדובר שם? בכליו דלוקח. או אם אנחנו נקבל את הפירוש הזה שמדובר בכליו של לוקח, וכתוב פה שברשות מוכר זה לא קונה, הוא צריך, אותו לוקח צריך לעשות לו הגבעה שזה, או להוציא את זה מרשותו, לא, זה לא מדובר בכליו של לוקח. אם זה היה בכליו של לוקח, באמת זה היה כן קונה לו. אז כמה מדובר פה? בכליו דמוכר. נמשיך. ומדרשה בכליו דמוכר, רשע זה הציטוט שאמרנו, ולכן הקדמתי לפני שלוש שורות לומר שזה ציטוט שנקרא לו הרשע. אז מה אמרנו? שהרשע מדובר בכליו דמוכר, סיפה נמי, כאילו המשך אותו מקור, בכליו דמוכר. מנסים לשמוע על שוויוניות בהסבר כל קטע וקטע. אז אם אתה אומר שהרשע מדובר בכליו דמוכר, הסיפה גם כן. אם הסיפה, אז בוא נצטט אותו ונראה. ברשות לוקח, כיוון דקיבל עליו מוכר, קנה לוקח. והיא בכליו דמוכר, אם אנחנו אמורים להבין את הספר כמו הרישה שמדובר בכליו דמוכר, עמי קנה לוקח. כאן צריכים להסביר. מקודם אמרנו שהרישה בכליו דמוכר, וברישה ראינו אם זה ברשות מוכר הוא לא קונה בגלל שמדובר בכליו דמוכר. אז זה נותן לנו תחושה שאנחנו פוסקים לפי הכלי. אם הכלי של המוכר, אז זה לא עובר לבעלות הקונה. אז אם אנחנו נמשיך עם הקו חשיבה הזה, אז אנחנו לומדים את הספר שיש כלי של המוכר והוא הקובע, הוא נמצא ברשות הלוקח, וכתוב פה מאחר שמקבל עליו המוכר, אז הלוקח קונה. למה? אם זה לפי הכלי, כמו ברישה אמרת לא קונה, בגלל זה כלי של מוכר, פה בספר גם זה כלי של מוכר, למה? למה זה כתוב פה שהוא הקונה כן לא קונה? הגמונה, ספר הטען לכליו דלוקח. אוקיי, אם מדובר בכליו של מוכר, אז בסדר, אז אני מבין שבאמת מסיקים מסקנות, פוסקים כאילו אם יש קניין לפי הכלי, ובסיפה יש לנו כלי של לוקח, אז זהו, זה קונה עבורו. אבל רק שנבין שבסיפה כתוב זה כלי של לוקח ברשות לוקח, זה שוב פעם זה לא אנחנו לא מקבלים מהמקור הזה תשובה לשאלה שלנו, לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. ברישה לבינתיים אמרנו שמדובר בכליו של מוכר, זה בכלל לא עניין שלנו. בסיפה אומנם מדובר בכלי של לוקח, אבל הוא ברשות הלוקח, זה לא ברשות המוכר, שוב פעם זה לא נוגע לשאלה שלנו. אבל מבחינת הסבר המקור, כך אמרנו, הרישה זה כליו של מוכר, והסיפה זה כליו של לוקח. שואל את הגמרא, ומה פסקה? איך, בדרך כלל, ואנחנו רמזנו לזה מקודם, שדרך כלל אנחנו מעדיפים איזו דוגמה או הסבר אחיד לאורך כל המקור. פה שינינו, ברישה אמרנו שמדובר בכליו של מוכר. בספר אתה אומר מדובר בכליו של לוקח. זה סטייה מן ההרגל מצידנו, מהסברת מקור. אז שואלת הגמרא, מה פסקה? מאיפה אתה יודע לחלק כך לרישה וכך לספר? הגמרא, פה יש תשובה הגיונית. סתמא דמילתא. מבחינת מה שמצפים באופן סתמי, במוכר, מה אני דמוכר שכיחי? מאחר שהרישה דיבר על רשות מוכר, אתם רואים בטח שיש הביטוי הזה מקווקף, כדי לראות מה שאנחנו אומרים פה ביחס למקור. שמה ברישה ברשות מוכר, מה אתה מצפה לראות? מני זה כלים של המוכר שכיחי, זה השכיחות. בלוקח, הנושא של הספר מדובר ברשות הלוקח, מני דלוקח שכיחי. אני רק חוזר עוד פעם שמכל הדיון הזה לא פשטנו שאלתנו בעניין כלי של לוקח ברשות מוכר. אמר רבה תשמע, אז לכן אנחנו ממשיכים בבירור. תשמע, ויש כאן משולש הפוכה, אז עוד פעם ניסיון להוכיח שכליו של לוקח ברשות מוכר לא קונים. יש פה מקור תנאי, תשימו לב שיש כאן גם תשמע סימון ארוך, ניסיון להוכיח לכיוון שאמרנו, וזה מקור שיש גם הרבה הלכות, הרבה דינים שקשורים ונלמדים מתוך המקור הזה. כדי כמובן לקבל תמונה שלמה, מומלץ ללמוד את הרשב"ם, אבל אנחנו נתקדם כעת בגמרא. תשמע, משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו. והרשב"ם גורס פה עוד שלושה מילים, והתבואה על גבן. אז אנחנו רואים שיש מובילי תבואה, חמור, ויש פועלים, והלוקח מכניס אותם לתוך ביתו, ושוב פעם התבואה על גבן. לפי מה שמתברר בספר שיטה מקובצת, ונראה לי שהראשונים שמופיעים שם לומדים את הסוגיה לא כמו הרשב"ם פה בנקודה הזאת, שברישה של המקור הזה שאנחנו לומדים עכשיו מדובר שהתבואה לא הורדה, זה נשאר על גבי החמור. אז בין פסק, כאילו הסכימו על מחיר, מחיר פר קילו, בין פסק עד שלא מדד, בין מדד עד שלא פסק, שניהם יכולים לחזור בהן. ולמה? כי משיכת אדם טעון פירות או חמור טעון פירות זה לא נחשב קניין משיכה. קניין משיכה אינה עד שהוא ימשוך הפירות עצמן. לכן ברישה העסקה לא גמורה, לא סגו את הדיל. נמשיך בדף פי וו עמוד א', פירקן והכניסן לתוך ביתו, זה כבר סיפור אחר. הוא פירק את הסחורה ואז משך את הסחורה לתוך ביתו, פסק עד שלא מדד, הם שניהם יכולים לחזור בהן. מדד עד שלא פסק, בדוגמה הזאת לא יודעים את המחיר עדיין, אז שניהם יכולים לחזור בהן. בעוד כמה שואלות הגמרא תתמקד בעניין מה כל כך מרכזי וחשוב בעניין של פסיקת תמים, של קביעת מחיר. אבל בינתיים מה אנחנו אמורים להפיק מהמקור הזה? נמשיך. ומי דקליו דמוכר ברשות לוקח לא קנה, וזה ביטוי כל כך, בוא נגיד, סתום. מה הכוונה כליו דמוכר ברשות לוקח? אנחנו אמורים להבין פה שכתוב פה שהוא פירק את הסחורה, הסחורה הייתה בכלים, כלים של מי? כלים של המוכר. רק שפה הם הורידו את הכלים מלאי סחורה ומשכו את זה לתוך ביתו של הקונה, ואז אמרנו זהו, זה קניין, שניהם אינם יכולים לחזור בהן. מה זה אומר לנו במילים אחרות? למרות שהכלי הוא של המוכר, הוא לא קנה, כמובן לא קנה עבור המוכר, זה לא נשאר אצל המוכר מבחינת קניין, אלא יש לנו פה מצב של כלי של מוכר שברשות הלוקח, ורואים שהרשות קובע, הכלי לא מבטל את הרשות שבו הוא נמצא. פה מדובר לעת עתה בכלים של המוכר, זה לא נשאר את המוכר, הסחורה עוברת לקונה, אז ככלי, הכלי של המוכר לא קונה עבורו, עבור המוכר. זה לא מבטל את הרשות, כעת הכלים, כלים נמצאים בתוך רשות הלוקח. אז אנחנו אומרים מכך שכמו שהכלים של המוכר ברשות לוקח לא קונים עבור המוכר, כליו דלוקח נמי, ברשות מוכר לא קנה, על אותו עיקרון שהכלי לא מבטל את הרשות שבו הוא נמצא. וזה באמת הייתה השאלה שלנו מראש, האם הכלים של הלוקח קונים עבור ברשות המוכר, או במילים אחרות, האם הכלים של הלוקח יש בהם הכוח לבטל, לגבור על רשות המוכר? לא. הגמרא דוחה, אין להסיק מכאן מסקנה בעניין כוח כלים, כי פה אמר רב נחמן בר יצחק בששפחן, הסחורה שעליו דובר שפכו אותו על קרקע ביתו של לוקח. אין כאן כלי של המוכר. הקפיד רבא, רבא לא סס לקבל התשובה הזאת. הרשב"א מציין שרבא הוא זה שניסה להוכיח שלא קנה מהמקור הזה. עכשיו בא רב נחמן יצחק ודוחה את ניסיונו של רב עצמו. רב אגב הופיע שלוש שורות מסוף עמוד ב. אז איקפיד רבה מידי שופחן קטני פירקן קטני, לא כתוב שפח, כתוב פירק את הסחורה. זה משמע הוא פירק את הסחורה כמו שהן בתוך חבילות או בתוך כלים. אלא אמר רב ראשי, שוב פעם יש לדחות, אבל נכון שכתוב פירקן, אבל זה לא מחייב שאנחנו מדברים בכלי. במתאקלי דתומי הם חבילות של שומים שאינם בסקים. מי שמכיר שום טרי במיוחד, אם יצא לכם לבקר בשוק, בשווקים, שם במיוחד רואים מכירת שום טרי, וזה בא עם כל הגבעול שלו למעלה, קושרים אותם עד עצם היום הזה ומוכרים אותם בצורה ככה. אז במקור שדובר על פירוק הסחורה מעל החמורים והפועלים, על זה דובר. מתאקלי דשומי, אין כאן כלים, ובכך אין לפשוט את השאלה שלנו במקור, למה הקונה עם פירקן והכניס אותו ביתו, הקונה קנה, כי זה נמצא ברשות הקונה ללא אמצעות כלי של המוכר. אז לא רואים פה כוחו של כלי, כי אין כאן כלי. ומבחינת לשוני גם זה אין בעיה, כי מדובר פה בחבילות של שום. אמלה אונה ברי דמרזוטרה לרבינה מכתי פירקן קטני, זה מה שראינו בסיפה. מה לי פסק ומה לי לא פסק, מה זה משנה אם קבעו את המחיר מראש או לא? אגב, זה נקודה שראינו בתחילת השיעור ברשב"ם, והרשב"ם עצמו אמר כאילו מפרש לקמן בשמייטן. אז הנה מה חשיבות של פסיקת דמים כדי שפעולת המשיכה יועיל. אבל פסק סמכה דעתי, ברגע שקבעו מחיר אז כל הצדדים יש להם גמר דעת לעסקה, הם לא פוחדים מה יהיה עם המחיר. לא פסק, אבל אם לא קבעו מחיר לא סמכה דעתי, הבן אדם לא יודע כמה יבקשו ממנו. אז טוב, עשו איזו פעולת קניין, אבל יכול להיות שהמוכר יבקש תשלום מופרז, אז, או הקונה לא יסכים לשלם את המחיר המבוקש, יסכים להרבה פחות. אז אין סמיכות דעת אם לא קובעים את המחיר מראש. אמרי רבינה לרבשי תשמע, לא נשכח את הסוגיה שלנו, האם כלים של קונים עבורו ברשות מוכר? אז המשולש, רואים את השפיץ למעלה, אז אנחנו מנסים פה להכריח שכן. דרב ושמועי דאמר תביאו, כליו של אדם קונה לו בכל מקום. מה זה בכל מקום? לתויי מי? לאו לתויי רשות מוכר. אז הנה יכול להיות שיש פה תשובה לשאלתנו. שכליו של אדם קונים אפילו ברשות מוכר? לא, הגמר דוחה, ובזה הגמר, הסוגיה מסתיימת. הטעם דיאמר לאיזי וקני, גם זה ראינו מוקדם יותר ברשבם, שם את הדין של רב ושמואל שכליו של אדם קונה לא גם ברשות מוכר, זה בגלל שהמוכר עצמו ציווה זיו קני, אומר תלך ותקנה בזה. אז אם יש ציווי מפורש זה כבר סיפור אחר, זה לא היה, זה לא היה השאלה שלנו. הרשבם גם מרחיב פה שורה שלישית מתחת לגמרא, הטעם דאמר לי מוכר זיו קני, אני רוצה שיקנה לך כליך. בזה דקמן דמושי למקום הנחת כליו דמי, זה כאילו אותו מקום שהכלי מונח עליו מושאל לקונה, כי כמובן אלן סתם השאלה שלנו הייתה בסתם בלי אמרה מצד המוכר זיו קני. אז זה נשאר כבעיה דלא אפשיטה, וגם זה צוין מוקדם יותר, שזה שאלה שלא לא מגיעים למסקנה כלפיה. עד כאן שיעורנו להיום.